שלום ובוקר טוב לכם מאזיני רדיו גלי ישראל, אנחנו כאן שוב ביחד איתכם בדף היומי, והדף היומי היום הוא במסרת בבא בתרא בדף קנ"ז, ואנחנו מתחילים את הלימוד בדף קנ"ו עמוד ב', ארבע שורות מסופו של העמוד. זאת לאחר שבמשנה ראינו מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, ועכשיו הגמרא תבוא ותלמד אותנו שהגרסה שנמצאת כאן במשנה היא גרסה שאיננה מוסכמת על הכל, והיא שיטתו של רבי יהודה. אומרת הגמרא, מתניתין מני, למור הגרסה השנויה אצלנו במשנה כמו מי? כמו רבי יהודה. דתניא, רבי מאיר אומר, כך שנה רבי מאיר את מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, בכל, זאת אומרת, אם שכיב מרע חילק בעל פה, דבריו קיימים מפני שיכול לכתוב, ולכן מכיוון שיכול לכתוב אז זה מועיל גם בעל פה בדיבור בלבד, אבל בשבת אין, אבל לא בשבת. ומדוע בשבת? כיוון שהוא לא מסוגל לכתוב. ואילו לעומת זאת רבי יהושע אומר, בכל אמרו, זאת אומרת אם בכל אמרו שדבריו קיימים, למרות שבא שבאותו זמן הוא יכול לכתוב, אז מלא לא צריך איזה תקנה כדי שהוא יוכל בעל פה תעשה בכתב. קל וחומר לשבת שאין אפשרות, בוודאי שהוא יכול לעשות בכל. כיוצא בו אותה מחלוקת או מחלוקת דומה, זכין לגדול, זאת אומרת אדם יכול לזכות לגדול שלא מדעתו. למה? כיוון שהגדול הזה יכול לזכות לעצמו, אפשר גם לזכות עבורו. ואין זכין לקטן, כמו שקטן לא יכול לזכות לעצמו, דבר רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, בגדול אמרו, אם אמרו שיכול אדם לזכות עבור זולתו הגדול, למרות שהוא מסוגל לעשות את זה עצמו, קל וחומר לקטן, שאינו יכול לעשות את זה עצמו, בוודאי שיכול. זאת הגרסה של רבי מאיר, שאיננה הגרסה של משנתנו. רבי יהודה, לעומת זאת אומר, רבי אליעזר אומר, בשבת דבריו קיימים מפני שאינו יכול לכתוב, ולכן תקנו תקנה כזאת מיוחדת דווקא פה, ששכיב מרע דבריו ככתובי וכמסורים דמי. אבל לא בכל, בכל לא צריך את התקנה, מכיוון שהוא יכול לכתוב את השטר. רבי יהושע אומר, בשבת אמרו, אם בשבת אמרו שדבריו קיימים, למרות שאין לו את האפשרות לכתוב שטר, קל וחומר בכל, כיוון שכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, כיוון שיש את האפשרות הפוטנציאלית, אז ודאי אפשר גם בלעדיה. כיוצא בו, וזו הגרסה שיש בפנינו במשנה, כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול. קטן לא יכול עבור עצמו, אז לכן יכול אחר לזכות עבורו, אבל גדול יזכה בעצמו. דבר רבי אליעזר, וישוע אומר, לקטן אמרו, קל וחומר לגדול, כיוון שגדול יש לו יד, אז בוודאי שאפשר לזכות עבורו, וזוהי הגרשה שנמצאת במשנתנו. משנה. המשנה עכשיו דנה, וגם בהמשך, במקרים שגם היורש וגם המוריש מתו, ואנחנו איננו יודעים מי מת קודם. נפל הבית עליו ועל אביו. למשל אומר הרשב"ם, על ראובן ועל אביו יעקב, או עליו ועל מורישיו, כן? זאת אומרת, או שנפל על ראובן או על האחים שלו, כשאין, אומר הרשב"ם, מישהו יותר קרוב, או האחים של יעקב, שאין מי שקרוב ממנו מראובן, והייתה עליו כתובת ישר בעל חוב. זאת אומרת, ראובן הזה הוא חייב לאשתו ידין כתובה, או לבעל חוב שהוא לווה ממנו איזשהו כסף. עכשיו יש ויכוח. מה הוויכוח? יורשי האב, מה אומרים? הבן מת ראשון. אגב, רק נעיר של ראובן אין נכסים אחרים שמהם אפשר לגבות את הכתובה או את בעל החוב. אז עכשיו יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון. ברגע שהוא ראובן מת ראשון, יעקב הן ואחר כך מת האב, ולשימון ולוי הללו אחרי ראובן, כמובן גם בניו של יעקב, אז הם באים. אז ממילא במקרה כזה, ראובן לא ירש מאומה מיעקב, כי הוא נפטר לפני יעקב. אז ממילא אומרים היורשים, הכתובה ובעל החוב לא יכולים לקחת מראובן כלום, הכל הוא שלנו. ובעלי חוב אומרים, לעומת זאת בעלי החוב, הכתובה, האישה או בעל החוב, אומרים, האב מת ראשון ואחר כך מת הבן. אז ממילא יוצא שראובן ירש חלק מנכסי אביו, וממילא יתחייב החלק הזה יהיה לכתובה או לבעל חוב. מה הדין? בית שמאי אומרים, יחלוקו. זאת אומרת, יורשי האב ובעלי החוב, הן יחלוקו את הנכסים הללו של האב, הן ביניהם. לעומת זאת, בית הלל אומרים, נכסים בחזקתם. זאת אומרת, כל הנכסים בחזקת יורשי האב. ולמה? יורשי האב הם בוודאי יורשים, או מיעקב או מראובן. לעומת זאת, האישה ובעל חוב, ספק, וממילא אין ספק, מוציא מדי ודאי. זאת המשנה. באה הגמרא עכשיו דנה בעניין אחר, שאנחנו בהמשך נראה שהגמרא רוצה להביא הוכחה לאיזושהי התלבטות מתוך המשנה שלנו. ננתם, כך שנינו במשנה, המלווה את חברו בשטר גובה מנכסים משועבדים. מלווה בשטר גובה גם מנכסים שהלווה מחר אחרי ההלוואה לצד ג', ואז יכול המלווה לבוא לצד ג' על ידי עדים. זאת אומרת, אם היה מלווה בעל פה ולא מלווה בעדים, אז גובה מנכסים בני חורין, הוא יכול לגבות רק ממה שנמצא ברשותו של הלווה, אבל איננו יכול לגבות מנכסים שמכר אותנו מישהו אחר. בא שמואל, וזה יתלבט שמואל במקרה הבא. דאיקנה, הלווה כתב משטר, דע לך, אני משעבד לך לא רק את נכסיי העכשוויים, גם אם מחר אני אקנה נכסים, גם הם יהיו משועבדים. וקנה. מה הוא? אומרת הגמרא ככה, אליבא דרבי מאיר דאמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, לא תיבא אליך, דוודאי קנה. כמו שאדם יכול להקנות דבר שלא בעולם, הוא יכול פה לשעבד את מה שיקנה אחר כך. אלא כי תיבאי אליך אליבא דרבנן, דאמרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. האם מקרה כזה הוא יכול לשעבד גם את מה שיקנה אחר כך? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף תשמע, בוא אני אביא לך הוכחה. מה הוכחה? מלווה אחד בא ומוציא שטר חוב על החבר שלו, אומר, אתה חייב לי כסף. בא שני, מוציא שטר אחר שהמלווה מכר לו איזושהי שדה אחרי ההלוואה, ואז אדמון בא ואומר, יכול הוא שיאמר. זאת אומרת, אותו לווה בא ואומר, מה אתה מדבר על הלוואה? אילו הייתי חייב לך, היה לך להיפרע את שלך ממני ולא למכור לי את השדה בשעה שהוא צריכת למעות. אתה היית צריך כסף, מה פתאום מכרת לי שדה? הלו, הנה, אני נתתי לך כסף, אל תכסף, אני בן כך חייב לך עבור הלוואה קודמת. אז היית צריך לבוא לפרוע את השטר, מה אתה מוכר לי שדות פתאום? אז הנה זו הוכחה שאני כבר פרעתי לך את החוב הזה, או שהוא בכלל היה מזויב. חכמים אומרים, לא, זה היה פיקח שמכר לו את הקרקע. למה? מפני שהוא יכול למשכנו עליו. זאת אומרת, הוא יכול עכשיו לגבות את החוב מהקרקע הזאת. אם הוא לא היה מוכר לו קרקע, היה הלווה מסתיר את המעות שלו, בא וטוען, אין לי מה לשלם. אבל עכשיו שיש לו קרקע, אז הוא יכול לגבות ממנו את החוב. אבל עכשיו בוא נראה, את הקרקע הזאת, הלו מתי הוא קנה? אחרי ההלוואה. אז הנה אתה רואה שאם אדם משתעבד, מראש הוא יכול להשתעבד גם על מה שהיה אחר כך, דאיקנה. אמר לרב, אמיני כאמרת, אתה מביא הוכחה מזה שהמלווה יכול לבוא ולגבות? לא במקרה של, לא מקרה שהלווה הן מכר את זה למישהו אחר. מיני? מהלווה עצמו? אפילו מגלימל דעת כתבי. זה בוודאי, כמו שהמלווה יכול לגבות כל דבר מהלווה, בוודאי שיכול לגבות את השדה שהוא מחר לו. כי כמי בא אלה, דאיקנה וקנה ומחר, דאיקנה וקנה והוריש, מה? ההתלבטות שלנו, דאיקנה היא על קרקע כזאת שהוא קנה אחר כך ומחר אותה למישהו אחר. לא כשזה נמצא אצלו, כשנמצא אצלו ודאי שאפשר לגבות ממנו. אומרת הגמרא, אמר רב חנה, תשמע, נוכיח מהמשנה שלנו, נפל הבית עליו ועל אביו, עליו על מורישיו, והייתה עליו כתובת ישר בעל חוב, יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון ואחר כך מת האב, ובעלי חובות אומרים, האב מת ראשון, אז אומרים, הנה מוכיחה מפה הגמרא רב חנה, ואי סלקא דתר דאיקנה וקנה ומחר, דאיקנה קנה והוריש, לא משתעבד. אין במקרה כזה לא משתעבד. אז מה הטענה של בעלי החובות? מה אתם רוצים לומר? האב מת ראשון, אין, ואחר כך מת הבן? נאי דאב מת בריש, אבל דאיקנה הוא. זה נכסים שבאו לראובן אחרי החוב, איך אתם יכולים לגבות מהם? אמר לו ברב נחמן, אומר, אין פה הוכחה. אמר לי רב נחמן, זעירה חברין תרגמה, זעירה, רבי זעירה חברינו, פה פרש הטעם, שאם מת האבא ראשון, היורשים צריכים לפרוע, זה מסיבה אחרת, כי מצווה על היתומים לפרוע חובת אביהם. זה לא בגלל שכתוב איקנה, הן, אלא בגלל המצווה שמוטלת לפרוע את החובות של אביהם. הן, אז ממילא זה לא מן הדין, זה לא משום שעבוד, זה משום מצווה. מה תקיף לרב אשי, אלא התירוץ הזה, הרי מה זה מלווה בעל פה הוא? כיוון שזה לא כתב בשטר איקני, אם כן הגבייה מהקרקע הזאת היא בכלל לא משועבדת בשטר, אז ממילא זה מלווה על פה. ורב ושמואל דאמרי תרווי מילו על פה, אינו גובה לא מן היורשים, אין, ולא מן הלקוחות. אין, אז אם ככה, פה אתה בא ואומר, אין, שמה, אין, שזה משום מצווה, הרי פה אנחנו לא יכולים לחייב את היורשים, אם זה לא משועבד בשטר. אז אם כן, כן יש הוכחה, שכיוון שכתוב דאיקנה בשטר, אז זה כן משעבד את הקרקע. אומרת הגמרא, לא, אלא המני רבי מאיר, דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. שיטתו של מאיר, אמרנו שזה לא פשוט, שבמקרה כזה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אנחנו מדבטים שיטת חרמים, החולקים אומרים, אין, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. באה הגמרא ורוצה להביא הוכחה ממשנה אחרת, שאיקנה משתעבד. אמר רבי יעקב מנהר פקוד משמי דרבינה, תשמע, יש לנו משנה במסרת שביעית, שטרי חוב המוקדמים, דהיינו שהתאריך ההלוואה בוצעה בראש חודש, אין, בראש חודש טבת, והתאריך שרשו הוא ראש חודש חשבן, הם פסולים. למה הם פסולים? כיוון שאז הם עלו למלווה לבוא ולגבות מקרקע שנמכרה, אין, על ידי הלווה בין חשבן לבין כסלב, למרות שלאמיתו של דבר היא נכתבה, היא נמכרה לפני הלוואה. והמאוחרים, אם זה הפוך, כשרים. ואז שואל את הגמרא, ויסל כדתך דאיקנה קנה ומחר, דאיקנה קנה ואיש לא משתעבד. מאוחרים המי כשרים, למה אתה אומר שטרי חוב המאוחרים כשרים? הרי דאיקנה הוא, הרי יכול להיות שהלווה קנה נכסים אחרי ההלוואה, כן? ולפני הזמן שכתוב בשטר, ואז יבואו לגבות, כן? שלא כדין, שאפילו אם כתב בשטר די קני, הנכסים לא משועבדים. נו, אז למה לא חוששים לזה על כורחנו, שמי שכותב די קני, כן? הנכסים משתעבדים, אז אין לך הוכחה. אומרת הגמרא, אין לך הוכחה, ומדוע? כי המני, גם המקרה שלנו, מה שמדובר פה בברייתא, זה לפי שיטת רבי מאיר, דאמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. בא רב ומביא הוכחה, אמר רב משרשיא, משמיד רב תשמע, אביא לך הוכחה, המשנה בגיטין אומרת שלא גובים לשבח קרקעות מנכסים משועבדים, אלא מנכסים בני חורין. מה הכוונה? לשבח קרקעות כיצד? הרי שמחר שדה לחברו והשביחה. זאת אומרת, מי שקנה השביח. אין עכשיו היא שווה יותר. הוא זיבל את השדה, הוא חרש, הוא זרב. עכשיו בא בעל חוב, בא בעל חוב של המוכר, שהשדה משועבדת, הוא טרפה. כשהוא גובה, זאת אומרת עכשיו, אין אותו אדם כשהוא גובה, אין למשל, הלוקח בא ואומר, אדוני, אתה מכרת לי, והוא המוכר קיבל אחריות עד מהשדה. כשהוא גובה, גובה את הקרן מנכסים שועבדים. את השבח, מה שהשביחה השדה, מנכסים בני חורין. שואת הגמרא, ואיסה על כדתך, דאיקנה קנה ומחר, דאיקנה קנה ושלא משתעבד, בעל חובה, מה היא קונה שבחה? למה הוא קונה את השבח? הלו השבח נוצר אחרי הלוואה. אני אומר לו, ודאי לא יותר טוב מנכסים שהלווה קנה אחרי הלוואה. אומרת הגמרא, גם פה המני, רבי מאירי, דאמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. טוב, אז אם כן, הנה הספק לא נפשט. האם דאיקנה משתעבד או לא? אומרת הגמרא עכשיו, אם תמצאי לומר דאיקנה קנה ומחר דאיקנה קנה ואיש לא משתעבד, המקרה שתכף נראה לא משתעבד. אבל אם תמצאי לומר משתעבד, אז השאלה היא לבה ולבה. זאת אומרת, אדם לבה כסף, אחרי זה לבה עוד כסף, והוא כתב לשניהם בשטר דאיקנה, חזר וקנה קרקע, מהו? לכמה משתעבד? או לבטרה משתעבד? למי הוא משתעבד? למלווה הראשון או למלווה האחרון? אמר רב נחמן, המילתאי בא אלה, נסתפקנו ושלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל, ראשון קנה. רבון אמר לו, יחלוקו. וכן תעני רבא ברבוע, יחלוקו. מה צובר רבינה, אומרת הגמרא? אמר רבינה, מהדורה קמה דרבשי. כשהוא למד את המחזור הראשון של הלימודים, אמר לן קנה, אבל מהדורה בטרה, כשהוא למד את זה בפעם השנייה, כשחזר על לימודו בפעם השנייה, אז אמר לן יחלוקו, והלכתה יחלוקו. על זה שואלת הגמרא, מיתי ולשבח קרקעות כיצד? הרי שמחר שדה לחברו והשביחה. הוא בא בעל חובות רפה, כשהוא גובה, גובה את הקרם מנכסים משועבדים, ואת השבח מנכסים בני חורין. ואם איתה, ואם אתה יחלוק, הוא חצי שבח מבעלה. והיה צריך לגבות רק חצי שבח, ולא את השבח כולו. אומרת הגמרא, נכון, מי גובה נמד קטני, חצי שבח. אין הכוונה שגובה את כל השבח כולו, אלא את חציו בלבד. עד כאן דברנו להיום, לדף יומי נוסף. נשוב ונהיה עמכם בעזרת השם כאן המחר, אותו מקום ובאותה שעה. בוקר טוב, יום נעים, בשורות טובות.